שלום וברכה, מסכת קיטין דף למד ב', בשעה טובה מתחילים פרק רביעי. אומרת המשנה, בעל השולח גט לאשתו והגיע בשליח, דהיינו הוא השיג את השליח, או ששלח אחריו שליח אחר, ואמר לו השליח השני לשליח הראשון בשם הבעל, גט שנתתי לך בטלו. במקרה כזה, הרי זה בטל. ואם לאחר שהבעל שלח גט לאשתו, קידם הבעל אצל אשתו, או ששלח אצלה שליח ואמר לה על ידי השליח, גט ששלחתי לך בטלו, גם במקרה כזה, הרי זה בטל. אבל אם הבעל או השליח של הבעל הגיעו לאישה מי שהגיע כבר הגט לידה, אז שוב אינו יכול לבטלו. הוא מספר את המשנה שבראשונה היה הבעל עושה בית דין במקום אחר ומבטלו. והוא לא היה מבטל את הגט בפני השליח ולא בפני האישה, אלא במקום שהיה עומד, שם היה מבטלו בפני שלושה אנשים שהם בית דין. התקין רבן גמליאל הזקן, נכדו של הלל הזקן, שלא יהיו עושים כן מפני תיקון העולם. שהשליח שאינו יודע שהבעל ביטל את הגט, מוליך את הגט לאישה והיא נישאת בו. הוא מדייק את הגמרא מלשון המשנה, שהגיעו לא קטני, אלא הגיע. שאם המשנה הייתה נוקטת לשון של הגיעו, המשמעות הייתה שהבעל רדף אחרי השליח והשיגו. אבל עכשיו שנקטה המשנה לשון של הגיע, משמעות הדבר ואפילו ממילא. שלא יתאמץ הבעל להשיג את השליח, אלא למשל, נשתה השליח בדרך, והיה לבעל דרך במקרה לשם, וראהו. ואמר לו שהוא מבטל את הגט, והדין שהגט בטל. ולא אמרינן לציור אהודה כמיכוון. ואנחנו לא אומרים שבעצם אין בדעתו של הבעל לבטל את הגט, והוא רק מתכוון לצער את האישה. כי הרי אם היה בדעתו לבטלו, אז הוא היה רודף אחרי השליח כדי לבטל. אלא שגם במקרה שהוא פגש את השליח במקרה וביטל את הגט, הגט מבוטל. ומקשה הרשב"א, לו הוא רבי שלמה ברבי אברהם אדרת, שנולד בשנת 1235 לספירת הנוצרים בעיר ברצלונה בספרד, ומת בשנת 1310, היה תלמיד מובהק של רבנו יונה מגרינודה, ולמד גם מהרמב"ן ומרבנו יצחק בר אברהם. עוד בחייו, היו הקהילות אוספות את תשובותיו בקבצים מיוחדים ושומרות עליהם כעל מקור הוראה. רוב תשובותיו הן לשאלות שנשאל למעשה, ורבות מהן עוסקות בביורי סוגיות ומקראות, חלקם אף בדברים הנוגעים להשקפת עולם. בתשובותיו הוא עסק הרבה בענייני הקהילות ובתי הדין, הגן בכל כוחו על זכויות הקהילות ונלחם בתקיפים שרצו להשתלט על הקהילות. הוא התנגד להליכה לערכאות של גויים ועל אימוץ נורמות משפטיות לא יהודיות במשפט העברי. הוא חיבר ספרי הלכה וגם כתב שירים, כפי שנראה בראש ספריו תורת הבית ועבודת הקודש. הוא גם עסק בקבלה, למד פילוסופיה, אבל הטיל חרם על לומדי פילוסופיה בגיל צעיר. וכך הוא מקשה על דברי רש"י. מה זה משנה אם הבעל התכוון לבטל את הגט או לצער את האישה ורק לעכב את השליח מלתת לה את הגט? הרי בין כך ובין כך, אין השליח רשאי לתת את הגט לאישה עד שיאמר הבעל השליח במפורש, עכשיו אני רוצה לתנוע לה. ולכן אומר הרשב"א שמסתבר שהמילה לציור היא לא מכוונת כלפי האישה, אלא כלפי השליח. זאת אומרת, אין פי וליבו של הבעל שווין. בפיו ובשפתיו הוא מבטל את הגט, ואת זה הוא עושה כדי לצייר את השליח שידאג ויצטער על עיכובו. אבל בליבו אומר הבעל שהוא רוצה לתת לה, והוא רק רוצה לצחק בשליח. לכן, היה מקום להחמיר על האישה, שאם בסופו של דבר נתן לה השליח את הגט, ייתכן והיא מגורשת ולכן היא פסולה מכהונה. או שאם היא הלכה והתחתנה עם אדם אחר, היא תצטרך גט גם מהשני. כמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו, דאף על גב שהבעל לא יתאמץ, אלא הגיעו ממילא לשליח, בכל זאת, ביטולו ביטול גמור. הוא מצטט את הגמרא את המקרה השני במשנה, או ששלב אחריו שליח, ושואל את הגמרא, למה לי? מדוע המשנה צריכה לומר את הדין הזה? הרי כבר למדנו בדין הראשון שהבעל יכול לבטל את השליח שהוא שלח, אז ודאי שהוא יכול לשלוח שליח כדי לבטל את השליח שהוא שלח. מבאר את הגמרא, מה עוד את אימא? מה היית חושב לומר שאולי לא עלים השליחות הידי בטרה משליחות הדי כמה דליבת לי? שאולי לא חזקה יותר שליחות השליח השני מאשר שליחות השליח הראשון? שהרי שניהם שליחים של הבעל, והשליח הראשון יכול להגיד לשליח השני, אתה לא עדיף ממני. ולכן אולי רק הבעל בעצמו יכול לבטל את השליח. כמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו, שהשליח השני יכול לבטל את השליח הראשון, שהרי שלוחו של אדם כמותו. הוא מצטט את הגמרא, מקרה נוסף מהמשנה, כאשר קדם הוא אצל אשתו, לפני שהיא קיבלה את הגט מהשליח, יכול הבעל לבטל את הגט בפניה, ושואל את הגמרא, למה לי? הרי כבר לימדה אותנו המשנה שהבעל יכול לבטל את הגט בפני השליח, אז ודאי שהוא יכול לבטל את הגט בפני האישה. מבאר את הגמרא, מה עוד את אימא? מה היית חושב לומר? שכי לא אמרינה לציור הכמיכוון, הנימילי לשליח, אבל לדידה ודאי לציור הקמיכוון, שאולי רק כאשר הוא מבטל את הגט בפני השליח, אז ברור שאכן הוא מתכוון לזה, מה שאין כן כאשר הוא מבטל את הגט בפני האישה, אולי הוא מתכוון לצער אותה. ולכן במידה והאישה כן קיבלה את הגט מיד השליח, נחמיר עליה שהיא מגורשת מספק, ולכן היא תהיה פסולה לכהונה, ואם היא התחתנה עם אדם אחר, היא תצטרך גט ממנו. כמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו, שגם במקרה כזה, הגט ודאי בטל. הוא מצטט את הגמרא את המקרה הבא מהמשנה, או ששלח אצלה שליח, ושוב שואל את הגמרא, למה לי? מדוע הייתה המשנה צריכה לומר את הדין הזה? הרי כבר למדנו שכאשר הבעל מבטל את הגט בפני השליח, או בפני האישה לפני שהיא קיבלה את הגט, הגט בטל, אז ודאי שהוא יכול לעשות שליח לשם כך. מבאר את הגמרא, מה עוד התאימה? מה היית חושב לומר? אולי רק במקרה שאיהו הוא דלא טרח הדעת לציורה, רק במקרה שהבעל בעצמו טרח וביטל את הגט בפני השליח או בפני האישה, אז יש צד לומר שהוא לא התכוון רק לצער אותה, אלא ודאי לבטל את הגט, שאם לא כן הוא לא היה מטריח את עצמו עד כדי כך, רק כדי לצערה. אבל במקרה שהוא מבטל את הגט בפני האישה על ידי שליח דלא אכפת לי כי טרח, שאין פה טרחה של הבעל ולא אכפת לו מטרחת השליח, אז אולי נאמר שוודאי לציור הקמיכוון, ולכן במידה והיא קיבלה את הגט, נאמר שהיא מגורשת מספק. כמה שמלן, לכן באה המשנה להשניע לנו, שגם במקרה כזה הגט בטל. הוא מצטט את הגמרא את המשך המשנה, אם מי שהגיע הגט לידה, הגיע אליה הבעל או השליח שלו, אינו יכול לבטלו. ושואלת על כך הגמרא, פשיטה, מה באה המשנה לחדש? הרי ברור שמי שהגיע גט ליד האישה היא מגורשת וכבר אי אפשר לבטל את הגירושין. מבאר את הגמרא, לא צריכה, לא הייתה צריכה המשנה להשמיע לנו את הדין, אלא במקרה דמהדר עלי מעיקר עלי ביטולי. שראינו שלפני שהגיע הגט ליד האישה, חיזר הבעל, ניסה להשיג את השליח כדי לבטל את הגט ולא הצליח. אז מה עוד התאימה, מה היית חושב לומר, עגלה המילת למפרע דביטולי בטלי? היות ומתברר למפרע שהבעל רדף אחרי השליח כדי לבטל את הגט, אז אולי אכן הגט יהיה בטל. כמה שמלן, לכן באה המשנה להשמיע לנו, שבמקרה כשהגט הגיע כבר ליד האישה, הוא לא בטל. הוא מביא הגמרא תנור הבנן, שנור רבותינו בברייתא. אם הלשון שנקט הבעל כדי לבטל את הגט, שאמר הגט בטל הוא או היא אף שיבו, דבריו קיימין, והגט אכן בטל. אבל אם הוא אמר לשון של פסול הוא או אינו גט, לא אמר כלום. הוא מסביר רשי שהלשון בטל ואי אף שיבו, יש להם משמעות עתידית, שהגט יהיה בטל. מה שאין כן, לשון של פסול הוא או אינו גט, אין בזה משמעות עתידית שהבעל מבטל את הגט, אלא הוא רק מוציא על הגט שם פסול, ובמידה והגט כשר, לא חוששים לדבר. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא למימרא דבטל לישנא דליבטיל משמע. זאת אומרת שמשמעות הלשון בטל היא משמעות יבטל בזמן עתיד? והאמר רבא בר אייבו אמר רב ששת ואמר לה, ויש אומרים שאמר את זה רבא בר אבוע, מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה המתנה לידו את הלשון הבאה, מתנה זו מבוטלת או מתנה זו תיבטל או היא אף שיבה, אני לא רוצה בה, לא אמר כלום וזכה במתנה על כוחו. כך שאם יש לו בעל חוב, אז הבעל חוב גובה את המתנה עבור חובו, והסיבה שהלשונות הללו לא מועילים, מפני שכל הלשונות הללו לשון עתידן, והועיל והוא כבר קיבל להם את המתנה, הוא לא יכול לחזור בו. אבל אם אמר מקבל המתנה את הלשונות הבאות, בטלה היא או אינה מתנה, דבריו קיימין. כי המשמעות של לשונות אלה זה לשון עבר, שבטלה הייתה המתנה עוד קודם שקיבלתי אותה. והיות שהודעת בעל דין כמאה עדים היא, אז הרי הוא אומר שהוא לא זכה במתנה, וממילא חוזר את המתנה למי שנתן אותה. עד לכאן ציטוט הדברים, אלמה, זאת אומרת מסיקה הגמרא, שלשון בטל מעיקר המשמע. שהרי אם מקבל המתנה אמר לשון של בטלאי, דבריו קיימין מפני שזה לשון עבר. וזה עומד בסתירה לדיוק מהברייתא, ששם אמרנו שבטל זה לישנה של עתיד. עונה על כך אמר אביי, שמשמעות הלשון בטל, הפכנו דף שתי לשונות משמע, משמע דבטל ומשמע דליבטיל. ניתן לפרש את זה מלשון בטל בעבר, וניתן לפרש את זה מלשון ליבטל בלשון עתיד. וכיוון שכך, כאשר אדם נקט בסתמה לשון של בטל, לוקחים את המשמעות שהייתה מועילה בדבריו. גבי גט לישנה דמהני ביקה אמר, הוא התכוון למשמעות העתידית שזו הלישנה שמועילה לבטל את הגט, ולגבי מתנה לישנה דמהני ביקה אמר, הוא התכוון ללשון עבר שזה הלשון שמועילה לבטל את קבלת המתנה. ועוד בענייני ביטול מתנות, אמר אביי, נקטינן, קבלה בידינו מרבותינו, ששליח מתנה, הרי הוא כשליח הגט. ולכן, אם ביטל נותן המתנה את המתנה לפני שהגיע ליד המקבל, הרי היא בטלה. נפקמינה, יוצא מזה הדין הבא, להולך לב כזכי דמי, שאם נותן המתנה אמר לשליח, הולך את המתנה, אין במשמעות דבריו שהוא כאילו אמר לשליח, תזכה במתנה עבור המקבל, למרות שמתנה זה ודאי זכות למקבל, ויכול נותן המתנה לחזור בו. הוא מספר את הגמרא, שרבינה אשכחי מצא לרב נחמן בר יצחק, דטלי וקאי באיברה דדשה, כאשר הוא נתלה, נשען, על מפתן הדלת של בית המדרש. וכמי בא אליי ושאל אותו רבינה, במקרה שהבעל אמר לשליח בטל, והוא לא אמר בטל הוא. מהו הדין במקרה הזה? האם משמעות הלשון היא לשעבר ואין בדבריו כלום? או אולי, למרות שהוא לא אמר בטל הוא, עדיין במילה בטל בפני עצמה, יש את שתי המשמעויות, גם עבר וגם עתיד, וממילא התכוון הבעל ללשון או מועילה לביטול הגט. ונשארה השאלה בטייקו. וממשיכה הגמרא אמר רב ששת ואמר לה, ויש שומרים במתנית התנה, שהדברים נשנו בברייתא. שאם אמר הבעל את הלשונות הללו, גט זה לא יועיל, או לא יתיר, או לא יעזיב, או לא ישלח, ולא יגרש, או יהיה חרס, או יהיה כחרס, בכל הלשונות הללו דבריו קיימים והגט בטל. אבל אם הוא נקט לשון אינו מועיל, שמשמעותה שהבעל לא מבטל את הגט, אלא הוא מעיד בו שהגט פסול. או שנקט לשון של אינו מתיר, או של אינו מעזיב, או אינו משלח, או אינו מגרש, או חרסו, או כחרסו, במקרה כזה לא אמר כלום. שכל הלשונות הללו הם לשונות עבר, ולכן ניתן לקיים את הגט בחותמיו. ובעקבות כך, היבאי עליהו, נשאלה להם השאלה הבאה, אם אמר הבעל לשון של הרי הוא חרס, מהו הדין במקרה הזה? האם משמעות הלשון היא להבא והגט בטל, או משמעות הלשון היא לשעבר והגט קיים? אמר לי, ענה על כך רבינה לרווח הברי דרבה, ואמרה לה ויש אומרים שענה את זה רווח הברי דרבה לרבשי, מה ישנה, במה זה שונה מהלשון שאומר אדם, מהרי הוא ההקדש או הרי הוא ההפקר, שההקדש או ההפקר חלים, שהרי זה לשון עתיד, וכך גם הלשון הרי הוא חרס היא לשון עתיד והגט בטל. וממשיכה הגמרא ושואלת, אם נמלך הבעל לחזור ולגרש בגט אחרי שביטלו, האם חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו? הוא מסביר רש"י את צדדי הספק. האם אנחנו אומרים שהבעל ביטל את הגט, ואם כך הגט הוא כחרס סתם, או שאולי הבעל ביטל את שליחות השליח, אבל את הגט הוא לא ביטל, וממילא הוא יכול לחזור ולגרש בו. הוא מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. רב נחמן אמר שהבעל חוזר ומגרש בו, כי הוא ביטל את השליחות ולא את הגט, ורב ששת אמר, אינו חוזר ומגרש בו, מפני שהוא ביטל את הגט. ולעניין פסיקת הלכה אומרת הגמרא, והלכתה כבתי דרב נחמן, שהבעל חוזר ומגרש בו. שואלת על כך הגמרא, איני, האומנם? והקיימלן שהלכת עקבתי דרבי יוחנן דאמר חוזרת. הוא מסביר רשי, במסכת קידושין מסופר על אדם שאמר לאישה, התקדשי לי במאות הללו לאחר 30 יום, וחזרה בה אישה בתוך 30 יום, ואמרה שהיא לא מעוניינת בקידושין, במקרה כזה פסקו כרבי יוחנן, שאכן בטלו הקידושין, הועיל והאישה ביטלה אותם קודם שהם חלו. ועל אותו משקל, גם במקרה שלנו, הועיל והבעל ביטל את הגט לפני שהגירושין חלו, הדין היה צריך להיות שהגט בטל. דוחה הגמרא, הכי אשתה, מה אתה משווה? האטם, שם במסכת קיבלושין. דיבור ודיבור הוא, עתי דיבור הוא מבטל דיבור. מתחילה הייתה אישה מתקדשת על ידי הדיבור שלה, שהסכימה לקבל את הקידושים של הבעל, ואחר כך, הדיבור של האישה שהיא חוזרת בה מקבלת הקידושין, מבטל את הדיבור הראשון שלה, שבו היא הסכימה לחלות הקידושין. אבל המאות עצמם שהיא קיבלה מהבעל לא בטלו, כך שאם הוא חזר וקידשה בהן מדעתה היא תהיה מקודשת. ואחה, וכאן אצלנו, זה שאמר הבעל בטל הוא, נאי, אמנם דבטלה לשליחות הדשליח, הוא ביטל את השליחות שהשליח לא יהיה שלוחו לגרשה בגט זה. ובהקבלה לסוגיה בקידושין, בא הדיבור של הבעל, שבו הוא מבטל את השליח, ומבטל את הדיבור הראשון שבו הוא מינה את השליח. אבל גית הגופי, מיקה בטיל? אבל את הגט עצמו, שהוא חפץ קיים בעין, הוא ודאי לא ביטל, ולכן הגט אינו נפסל. וניתן לפסוק את דברי רב נחמן, שהבעל חוזר ומגרש בגט שהוא ביטל, ואין בכך סתירה לדברי רבי יוחנן, שאמר שהאישה יכולה לחזור בה. מקבלת הקידושין, היות והם עדיין לא חלו. עד לכאן דף למד ב'.